רגע לפני שנתחיל, רק נזכיר, עוד כמה ימים מסתיים חודש הספר של שנת תש"פ. יש מבצעים מאוד משמעותיים באופן כללי על ספרים, וגם על הספר שלנו, כל התלמוד על רגל אחת, גם בסטימצקי, גם בצומת ספרים, גם בכל חנויות האינטרנט. תקנו לעצמכם או מתנה לאחרים, בעזרת השם זה ייתן למי שיקרא המון שמחה בלימוד, היקף ועומק ברחבי הש"ס, זה משתתף בכל המבצעים של שבוע הספר, כדאי לנצל את זה, תשאלו בחנויות, כל התלמוד על רגל אחת, ובואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"א במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בעמוד א', ונסיים במשנה בעמוד ב', שזה בעצם סוף פרק 8 השרצים, השיעור היום יהיה 9 דקות. היום אנחנו מסיימים את הנושא של רפואה בשבת. נזכיר שאמרנו שאם יש פעולה או מאכל או משקה, שזה דבר שגם אנשים בריאים משתמשים בו, אז מותר להשתמש בזה גם בשבת. אם לא, אז אסור. ראינו לזה הרבה דוגמאות בימים האחרונים, והיום נראה עוד שתי דוגמאות, ונחלק בהתאם לזה את השיעור לשני חלקים. אבל לפני שנתחיל אותם, נקדים הקדמה קצרה לגבי השימוש בחומץ. היום אנחנו משתמשים בחומץ, בעיקר בסלט או בתבשילים. נדיר למצוא אנשים שמטבלים את הלחם שלהם למשל בחומץ, או ששותים חומץ ככה איכשהו, אבל בזמנם כן עשו את זה יותר, ועשו את זה לשתי מטרות. דבר אחד, לפני כל סעודה היו מטבלים את הלחם בחומץ, או אפילו שותים קצת חומץ איכשהו, זה פותח את התיאבון. דבר שני שהיו עושים את זה, היה לזה כל מיני שימושים רפואיים, למשל אם למישהו כאב בשיניים, אז הוא היה שם חומץ בפה, או אם למישהו כאב במותניים, אז הוא היה יכול לסוך את עצמו בחומץ ביין. אז אלה השימושים שהיו עושים בחומץ, שוב, גם למאכל וגם לרפואה, ועכשיו מתוך ההקדמה הזאת ניגש לדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה זה לגבי מישהו שחושש בשיניו, כלומר כואב לו בשיניים, והוא רוצה לגמי החומץ בשביל להעביר את הכאב. אומרת המשנה, אם הוא עושה את זה ממש רק עם חומץ, אז זה ברור שהוא עושה את זה בשביל הרפואה, וזה אסור. אבל אם הוא מטבל לחם בחומץ ואוכל וזה גם עוזר לו לשיניים, זה בסדר, כי הרי גם בריאים אוכלים לחם עם חומץ. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו על זה נראה שתי קושיות. הקושייה הראשונה זה לא על הדין, אלא על עצם המציאות שעולה מתוך המשנה. עולה מהמשנה שהחומץ עוזר לשיניים, כמו שגם הקדמנו. על זה הגמרא מקשה מפסוק במשלי שמביא את חומץ לשיניים כדוגמה לדבר רע, כלומר חומץ זה לא טוב לשיניים. אז איך זה מסתדר עם המשנה? עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה זה שצריך להבדיל בין שני סוגים של חומץ. החומץ הרגיל זה שזה כבר היה יין, ואחר כך זה החמיץ. חומץ כזה באמת טוב לשיניים. החומץ שהפסוק במשלי מדבר עליו זה מצב שזה עוד לא היה יין, אלא השתמשו בנוזל של הענבים לפני שזה תסס מספיק. במקרה כזה גם כן יש לזה טעם חמוץ, וזה מזיק לשיניים. זה התירוץ הראשון. תירוץ שני, באמת בשני המקרים אנחנו מדברים על חומץ רגיל, וזה תלוי האם יש לך בעיה בשיניים או לא. אם יש לך בעיה, אז החומץ עוזר לאותה בעיה. אם אין לך בעיה, אז החומר באמת מזיק. עד כאן הקושייה הראשונה לגבי החומץ, שהיא כאמור לא קושייה על הדין במשנה, אלא פשוט על המציאות לגבי חומץ. הקושייה השנייה היא כן קושייה על הדין. כאמור אמרנו במשנה שהוא לא יכול לשתות חומץ בשביל השיניים, הוא רק יכול לשים את זה בלחם. על זה הגמרא מקשה מברייתא שהיא כן מתירה. היא אומרת שאם הוא גומע ובולע את זה לגמרי, אז זה מותר. אם הוא גומע ואז פולט, אז זה ברור שהוא עשה את זה בשביל השיניים, אז זה באמת אסור. אז שוב, הקושייה היא שמהמשנה משמע שבכל מקרה אסור לגמע חומץ. בברייתא לעומת זאת כתוב שאם אתה מגמע ובולע, אז מותר, ורק לגמע ולפלוט זה אסור. זאת הקושייה, וגם כאן יש שתי תשובות, אחת של אביי, אחת של רבא. התשובה של אביי זה שבאמת אין שום סתירה בין המשנה. גם המשנה שלנו התכוונה בדיוק למה שהברייתא אמרה. כלומר, כשהמשנה אמרה שזה אסור, התכוונה לגמע ולפלוט, אבל באמת לגמע ולבלוע זה מותר. זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה זה של רבא, והוא אומר שבאמת המשנה שלנו אסרה גם לגמע ולבלוע, בניגוד לברייתא, אבל אין קושייה בין המשנה לברייתא, כי הם דיברו על שני שלבים שונים בסעודה. המשנה שלנו מדברת על זה שהוא מגמע אחרי הסעודה. אחרי הסעודה אין לו סיבה לגמע חומץ כי הוא כבר עשה את זה בסעודה עצמה, אלא למה הוא עושה את זה? ברור שזה לצורך רפואי, וממילא זה אסור. הברייתא לעומת זאת מדברת על זה שהוא מגמע לפני הסעודה, וכמו שאמרנו בהקדמה, היו עושים את זה בשביל לפתוח את התיאבון, אז נכון שבדרך כלל עשו את זה עם לחם ולא סתם שתו את החומץ, אבל לפעמים כנראה גם שתו את החומץ, ממילא זה לא ברור שזה לרפואה, ולכן בברייתא זה מותר. זאת התשובה של רבא, שזה תלוי האם הוא מגמע לפני הסעודה או אחרי, אבל הגמרא דוחה את זה. היא דוחה את זה כי לרב עצמו יש כלל שנקרא הועיל. כלומר, הועיל והתרת לו לגמי החומץ לצורך רפואי לפני הסעודה, כי זה לא נראה שזה לצורך רפואי, אז תתיר לו גם אחרי. כי כשחזל עושרי משהו בגלל איך שזה נראה, אז אם יש מצב שבו אין את הבעיה הזאת, כי שם זה לא נראה רע, אז מתירים בהכל, ולא מתירים רק באותו מצב, אלא בהכל. איפה רואים את הכלל הזה? בתבילה, ביום כיפור ובשבת. חזל אסרו להטביל כלים בשבת, כי זה נראה כאילו שהוא מתקן את הכלי, כי הכלי היה תמה ועכשיו הוא טהור. לעומת זאת, על בן אדם לא אסרו לטבול, כי מי שרואה אותו טובל באיזה מעיין, הוא לא יחשוב בהכרח שהוא עכשיו טובל בשביל לתקן את עצמו, כלומר לטהר את עצמו, אלא הוא יחשוב שהוא סתם טובל, כי חם היום. ממילא בשבת מותר לטבול. עכשיו ביום כיפור, ששם אסור סתם לטבול, כי הרי אסור ברחיצה, אז כאן היינו חושבים שגם יהיה אסור לטבול בשביל להיטהר, כי מי שרואה אותו ברור לו שהוא טובל בשביל להיטהר, כי לא יכול להיות שהוא סתם טובל, כי הרי סתם לטבול אסור, אז היינו חושבים שכאן זה כן יהיה אסור, כי זה נראה כמתקן, אבל אומרת הברייתא שלא, כמו שבשבת מותר, גם ביום כיפור מותר. ולמה? מסביר רבא, כי יש את הכלל של הועיל, כלומר הועיל שזה מותר בשבת, זה מותר ביום כיפור. ממילא גם אצלנו אומרת הגמרא, לא יכול להיות שנבדיל בין לגמי החומץ לפני הסעודה לבין לגמי האחרי. אם לפני יתרת, כי שם לא בהכרח יחשבו שזה לצורך רפואי, אז תתיר גם אחרי. ממילא אומרת הגמרא שבאמת רבא חזר בו מהתירוץ הזה, והוא מסכים לתירוץ הראשון, כלומר לאביי, שאם הוא מגמע ובולע מותר בכל מקרה, בין לפני ובין אחרי הסעודה, אם הוא מגמע ופולט, אז אסור. עד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו את הדוגמה הראשונה לגבי חושש בשיניו, ועכשיו ארבע שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני ולדוגמה השנייה, וזה לגבי מי שחושש במותניו, כלומר כואב לו במותניים והוא רוצה למרוח שם משהו, ונחלק את הדיון לגבי זה לשני שלבים. השלב הראשון זה פשוט לראות מה כתוב במשנה. המשנה אומרת שלמרוח שם חומץ ויין זה אסור, כי זה ברור שהוא עושה את זה רק כי כואב לו, אבל למרוח שם שמן זית זה מותר, כי גם בריאים לפעמים שחים את עצמם בשמן זית. לגבי שמן ורדים, שזה שמן יקר ובדרך כלל אנשים לא השתמשו בו, אז בני מלאכים שהם כן משתמשים בשמן כזה גם סתם ככה, אז הם יכולים להשתמש גם בשבת כשכואב להם, אבל סתם אדם הוא לא משתמש בזה סתם כך. ממילא רבנן אומרים שאסור לו להשתמש בזה בשבת, כי מי שיראה יהיה ברור לו שהוא עושה את זה בשביל הצורך הרפואי. רבי שמעון לעומת זאת אומר, אל תחלק בין היהודים, אם לבני מלאכים מותר, גם לכל אדם מותר, כל ישראל בני מלאכים. זאת המחלוקת לגבי שמן ורדים. נדגיש בסוגריים שסברנו את זה לפי רשי, לפי תוספות והרבה ראשונים אחרים, המחלוקת כאן היא סביב דבר שאינו מתכוון, אבל אנחנו נמשיך עם רשי. אז עד כאן השלב הראשון, ראינו את המשנה, ועכשיו נתמקד במחלוקת לגבי שמן ורדים, ונראה מה פוסק רב. אז אומר רבי אבא בר זוידה שרב פוסק בזה כמו רבי שמעון, שמותר לכולם לשים שמן ורדים בשבת. עכשיו, לפי רשי, הגמרא מבינה מזה שכשרב פוסק כאן כמו רבי שמעון, זה בעצם מראה שהוא באופן כללי, בכל מקום שרבי שמעון מקל בהלכות שבת, אז רב פוסק כמוהו. ממילא, על זה מיד מקשה הגמרא שזה קשה מהמחלוקת סביב דבר שאינו מתכוון. כלומר, שאתה עושה פעולה שמצד עצמה היא מותרת בשבת, אבל אגב זה גם יש עוד פעולה שהיא אסורה בשבת, ולזה אתה לא מתכוון. אז במקרה כזה, רבי שמעון מתיר ורבי יהודה אוסר. ושם רב פסק לחומרה כמו רבי יהודה. אז איך יכול להיות שאצלנו רב פוסק לכולה כמו רבי שמעון? זאת הקושייה באופן כללי לפי רשי, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. באמת רב פוסק כמו רבי יהודה גם שם בדבר שאינו מתכוון, וגם אצלנו לגבי מי ורדים בשבת, וזה שרבי אבא בר זוידה אמר שהוא מתיר במי ורדים כמו רבי שמעון, זה לא שהוא באמת סובר כמו רבי שמעון מבחינה עקרונית, אלא שבפועל יש לו סיבה להתיר. מה הסיבה? אז הגמרא מביאה שתי אפשרויות, את הראשונה היא דוחה. האפשרות הראשונה זה שבאמת אם מי ורדים באמת היו מרפים, אז הוא באמת היה מסכים לרבי יהודה שהם אסורים על שאר האנשים, חוץ מבני מלאכים, אבל הוא פשוט חולק מציאותית, והוא אומר מי ורדים בכלל לא מרפים, ממילא אין בזה שום בעיה. זאת האפשרות הראשונה, אבל הבעיה עם זה זה שזה לא מסתדר עם המשנה, כי הרי המשנה שלנו מחדשת שבני מלאכים יכולים להשתמש אפילו שזה מרפא, אז משמע שברור שזה כן מרפא. ממילא אפשרות שנייה, אומרת הגמרא, באמת כאמור מסכים לרבי יהודה ששמן ורדים אסור בשבת על מי שלא בני מלאכים, וזה שרבי אבא בר זוידה אמר שהוא אמר שמותר, זה היה במקום מסוים ששם היה מאוד מצוי שמן ורדים, ממילא זה היה זול, וממילא זה היה כמו שמן זית שכולם השתמשו, וממילא לכולם מותר בשבת, אבל במקום רגיל ששם זה לא מצוי, אז הוא כמו רבי יהודה שזה אסור. אז זאת הייתה הקושייה על רב והתירוצים. עוד פעם, אמרנו שרב פסק כמו רבי שמעון לגבי שמן ורדים לכולה. על זה הקשנו שערי רב בתחומים אחרים, כמו דבר שאינו מתכוון, פסק כרבי יהודה ולא כמו רבי שמעון. וענינו, אתה צודק, באמת גם כאן הוא פסק כרבי יהודה, וזה שהוא התיר, זה דווקא במקום ששמן ורדים מצוי, אבל סתם ככה זה אסור. עד כאן עיקר המהלך, עכשיו רק בסוגריים נעיר שתי הערות. הערה אחת זה שכאמור, פירשנו את המהלך לפי רשי, אבל יש בזה משהו תמוע. הרי לכאורה, קושייה על רב בכלל לא מובנת. למה שנאמר שזה שאצלנו פסק כרבי שמעון לכולה, הוא צריך לפסוק בכל השאלות בשבת כרבי שמעון לכולה? מה פתאום? כל מקרה לגופו. לכן באמת תוספות אומר שבאמת גם המקרה שלנו של שמן ורדים, זה לא מחלוקת לגבי רפואה בשבת, אלא גם זה מחלוקת לגבי דבר שאינו מתכוון, ואז ממילא הקושייה מדבר שאינו מתכוון הרבה יותר מובנת. תראו תוספות בפנים. בכל אופן פירשנו כמו רשי, כי גם בתוספות יש כמה קשיים. הערה שנייה זה על מה שאמרנו שרב פוסק כמו רבי יהודה לגבי דבר שאינו מתכוון, הגמרא מביאה איפה הוא אמר את זה. אז בהתחלה הגמרא הביאה את זה מזה שרב פסק שאסור לתקוע מטלית ברווח שמסביב לברז של החבית, כי אם אתה תוקע את זה חזק אז אתה סוחט וזה דבר שאינו מתכוון, אז הנה אתה רואה שרב אסר, אבל הגמרא דחתה את זה ואמרה שם ברור שאסור כי זה פסיק רישה. כלומר גם רבי שמעון שמקל בדבר שאינו מתכוון הוא מחמיר אם זה פסיק רישה, וכבר הסברנו מה זה פסיק רישה בדף עין וב, אבל העיקרון הוא שאם אותה פעולה שאותה אתה לא רוצה, היא ודאי תקרה, אז גם לפי רבי שמעון אסור. ממילא מכאן אין ראיה שרב כרבי יהודה, לכן אחרי זה הגמרא הביאה מקור מפורש, שכמה אמוראים אמרו שרב בזה פוסק כמו רבי יהודה. זאת הערה שנייה על המחלוקת, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום עוד שתי דוגמאות לדברים שמותרים או אסורים בשבת מצד רפואה בשבת. הדוגמה הראשונה הייתה לגבי חושש בשיניו, על זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, הרי חושש בשיניו זה רע לשיניים, למה שהוא השתמש בזה כמועיל לשיניים, ותרצנו או שזה תלוי באיזה חומץ מדובר, או שזה תלוי האם כבר יש מכה או שאין מכה. דיון שני, המשנה שלנו אסרה לגמי החומץ בשביל השיניים, אבל יש ברייתא שמתירה אם אתה בולע. לגבי זה ראינו שני תירוצים. התירוץ הראשון זה של אביי, שהוא אומר שגם המשנה שלנו התכוונה לזה, כלומר שאם אתה בולע זה מותר, ורק אם אתה פולט זה אסור. תירוץ שני של רבא, הוא אומר שזה תלוי האם הוא מגמי לפני או אחרי הסעודה, אבל דחינו שזה אמור להיות מותר בכל מקרה בגלל הדין של הועיל. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על חושש במותניו, שאמרנו שאסור לסור חומץ ויין, אבל שמן זית מותר. לגבי שמן ורדים, לבני מלאכים מותר. לסתם אנשים, רבנן אסרו, רבי שמעון מתיר. לגבי הפסיקה של רב, רבי אבא בר זבדה אמר שהוא סובר כרבי שמעון שמותר בשמן ורדים. על זה הקשנו מתחום אחר, מדבר שאינו מתכוון, ששם הוא פסק כרבי יהודה. וענינו, נכון, באמת גם אצלנו עקרונית הוא פסק כרבי יהודה. וזה שהוא התיר, זה היה דווקא במקום ששם שמן ורדים מאוד מצוי, וממילא כולם משתמשים ולא רק בני מלאכים, ולכן זה מותר לכולם כל טוב.